שבוע פרשת ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. פרשה הזאת פרשה שחותמת לנו את ספר בראשית. חזק חזק, מסיימים את כל הספר, הספר הזה, ספר מיוחד, ספר שנקרא ספר הישר. ספר שבו אנחנו מתחקים אחר אבות האומה, עומדים מהם יסודות, אורחות חיים. אדם צריך להגיד, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי? לא רק לומדים על האבות הגדולים שיש לנו, אלא גם כל אחד ואחד צריך לשאוף ולהפוך את האבות האלה להיות כאב טיפוס. אולי לטפס אליהם, להגיע אליהם, כמה שיכול. ופרשה הזאת היא פרשה האחרונה, והיא נקראת גם פרשה סתומה. גם המושג פרשה סתומה ופרשה פתוחה זה אלה מושגים שמקורם בהלכות כתיבת ספרי תורה, כתיבת מזוזות. פרשה פתוחה פירושה שמסיימים את השורה ומשאירים רווח עד סוף השורה. זה נקרא פרשה פתוחה, לשון פתוח. פרשה סתומה, פירוש הדבר שלא עוצרים, לא מסיימים עד הסוף, משאירים רווח עד הסוף, אלא משאירים רווח של תשע אותיות. כמו שפרשה קודמת, פרשת ויגש, מי שיראה, הפרשה, יש איזו הפסקה קטנה, והפרשה מתחילה באותה שורה. הפרשה הזאת, רבותיי, נקראת פרשה סתומה. אין כוונת הדברים, כמו שאמרנו בהלכות ספרי תורה, שהפרשה יהיה ברווח של תשע אותיות. לא. פרשה סתומה אצלנו, זה אומר, לא תוכל להבדיל בין ויגש לבין היחי. כאילו כותבים את זה ברצף אחד. איש יראה בספר תורה, כמעט ואין הפרש בכלל בין הפרשיות. זה הכוונה שהפרשה הזאת נקראת פרשה סתומה. והמדרש שואל, מדרש רבה שואל, למה הפרשה הזאת פרשה סתומה? מה הסיבה? למה זה ככה? אז כמו שאתם יודעים, יש פה שני תירוצים. כל תירוץ זה עולם ומלואו. תירוץ אחד, רש"י מביא. יש עוד תירוץ. אבל מה שרש"י מביא לנו פה על התורה, הפרשה הזו נקראת סתומה, מכיוון שיעקב אבינו נפטר בפרשה הזאת, ונסתמו עיניהם של ישראל, והתחיל בעצם השעבוד. אמינו אחרות, פרשה הזאת, ברית בין הבתרים, גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם, זה מתחיל. תקופת הגלות מתחילה. ולכן, פרשה הזאת היא סתומה, זה בא לומר שהיה פה איזה חושך, היה פה איזה התחלה של איזה מהלך שהפיתוח שלו זה בעזרת השם בספר הבא, בשבוע הבא. זה מהלך אחד. המהלך השני שרש"י מביא פה, שביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתמה ממנו. זה שני מהלכים שמביאים פה. עכשיו, שקודם טיפה להתבונן, נשאיר את זה פה למחשבה של הציבור פה ובבית, למה באמת לא לגלות את הקץ? מה רע בזה? כתוב שיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ, וכתוב שנסתמה ממנו, לקחו לו את הנבואה, ואז הוא התחיל להגיד דברים מאוד מאוד מרוממים. הרי אולי יש בזה גם מוסר, ויש בזה גם ברכות, ויש בזה גם מהויות של כל שבט. רבותיי, הפרשה הזאת שיעקב אבינו פה, אחרי שהוא אומר שהוא רוצה לגלות את הקץ, בסופו של דבר הוא לא גילה את הקץ, מה בעצם קורה פה? יש פה כללות, יש פה ברכות, יש פה נבואות, יש פה אופיים של כל שבט, אחד תורה ואחד עבודה. בקיצור, מה שהיה אמור להיות לעומת מה שקרה בפועל זה הבדל עצום, וגם מה שקרה בפועל יש בו הרבה 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 עניינים שונים. אז זה קצת לפתוח פה את העניין. הפרשה פותחת בבקשה ברורה של יעקב אבינו ליוסף. מה הוא מבקש ממנו? מה הבקשה? אומר יעקב אבינו, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי. ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. זאת אומרת, הצוואה שלו, הבקשה שלו, של יעקב אבינו, הוא פונה דווקא ליוסף, כמו שרשי אומר, מי שמסוגל להוציא את זה לפועל, אל נא תקברני במצרים. רבותיי, יעקב אבינו, הוא לא רוצה למות במצרים. שתבינו. אז אם הוא לא רוצה למות במצרים, תבינו מה זה לחיות בארץ ישראל. מה הלימוד הגדול הזה שיש לנו פה בפרשה? יעקב אבינו מלמד אותנו שהוא לא רוצה למות. לא רוצה למות באדמת נחר. הוא רוצה למות, להיקבר בארץ ישראל. לצערנו יש אנשים שלא מבינים מה זה לגור בארץ ישראל. מה זה? תראו, יעקב אבינו מלמד אותנו, לא רוצה למות בארץ. אז אחת כמה וכמה, מה זה המשמעות לחיות בארץ ישראל? זה קצת דברים שעולים מפשטי הפסוקים. רבותיי, הוא לא הסתפק, הוא גם השביע אותו, לא מוכן לוותר לו עד הסוף. השביע את... למה שיוסף לא יעשה את זה? לא, לא, לא מעניין אותי. אני לא רוצה למות בחוץ לה, אני רוצה להיקבר בארץ ישראל. זה קצת, נותן לנו קצת מבט נכון, להבין קצת. יש כאלה עושים טיולים לחור, כל מיני דברים כאלה. תראה מה זה יעקב אבינו. תראה, תקרא, אל תעשו לי, תלמד את הרב קוק, בלי הרב קוק. תראה מה פסוקים בתורה. מה כתוב פה בפסוקים בתורה, רבותיי? הוא אומר, מתחנן אליו. אם מצאתי חן בעיניך, שים ידך תחת ירחי, השביע אותו בברית המילה עד כדי כך. כדי שלא יקבור אותו בחוץ על הארץ. ישבר עלי, והוא ישבע לו. רבותיי, זה היה המפגש הראשון שיש לנו פה, בתחילת הפרשה, על זה. על... מעלת וחשיבות ארץ ישראל. עד כאן הקפה ראשונה. עד כאן הקפה ראשונה. מפגש בית. תלך איתי, מפגש שני. והיא אחרי הדברים האלה. אחרי המפגש הראשון, שעניינו היה לדבר על בקשת יעקב אבינו להיקבר בארץ ישראל, עברה תקופה. איני יודע כמה תקופה עברה, שנה, שנתיים, חצי שנה, לא יודע כמה. אבל כתוב בפסוק, ויהי אחרי הדברים האלה. ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. חולה, לא הכוונה קצת מצונן. הכוונה חולה, זה הסוף. הוא אומר, יוסף, זה הסוף? צריך לקבל ברכה מאבא. לי, לנכדים. הוא אומר, יוסף, בואו. לוקח את בניו, לוקח את מנשה ואפרים, ומגיע להיכנס אל הקודש פנימה, אל יעקב אבינו, להתברך ממנו ברכה אחרונה לפני מותו. הכל בסדר. תוך כדי הדברים מתגלגל את השיחה. ואומר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז, בארץ כנען, ויברך אותי. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי סוד גדול. מה הוא אמר לי? ואתה, שנבניך, הנולדים לך, בארץ מצרים, עד בואי אליך, ליהם. אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. רבותיי, מה כתוב פה? כתוב פה דבר מפחיד, מבהיל. מה כתוב פה? קראנו את זה במנחה של שבת, קראנו את זה ביום שני, קראנו את זה ביום חמישי. אתם יודעים מה קראנו פה, רבותיי? קראנו פה שנכד, תסתכל אליי, נכד מקבל שדרוג, הופך להיות בן. נכד הופך להיות בן. זה מה שכתוב פה. שני בניך נולדים לך, אפרים ומנשה, יהיו כמו ראובן ושמעון. פלא פלאים מה שקורה פה. אנחנו קוראים את זה כמו קוראים תהילים, תהילים המחולק. מה כתוב פה? מנשה ואפרים מקבלים חלק כמו שאר האחים. הנכד הפך להיות כמו בן. זה מה שכתוב פה. יש איזה נפקמינה לגבי חלוקה, לגבי כל דבר. מקבלים חלוקה כמו ראובן ושמעון. למי שהיה בשבת, נכון? זה נפקמינה, למה שדיברנו גם בשבת. יפה. ואז רבותיי, יש פסוק כל כך טעון, עם רגש כל כך חזק, ועל זה אני רוצה לשתף אתכם בדבר בפסוק הזה. אחרי שיוסף מקבל את הברכה העוצמתית הזאת, שהבנים שלו הולכים להיות שבטים, אומר יעקב אבינו כך, ואני בבואי מפדן. אתה שאני חזרתי מהגלות, גם הוא היה בגלות. יעקב אבינו בקטן זה מה שישראל בגדול. גם יעקב אבינו הלך לגלות. לא גלות כזאת של 200 שנה ויותר, אבל גם הוא כמעט 200 שנה, ב-20 שנה היה אצל בית לבן. אומר יעקב אבינו, ואני בבואי מפדן. כאשר אני חוזר בחזרה אל ארץ ישראל, מתה עליי רחל בדרך. ועוד כברת ארץ תבוא אפרת. ויקברי השם בדרך אפרת היא בית לחם. רבותיי, הידיעה הזאת שמיידע יעקב אבינו את יוסף, הייתי אומר, אולי אפשר לידע אותו בעוד כמה ידיעות. אולי אפשר להגיד לו גם שהוא היה בבית לבן, והוא עבד שם ברחל, ועבד בלאה ובילדים, והיה לו מפגש עם אסף. אם רוצים פה לגלגל קצת נוסטלגיה, אז אפשר פה לענות הרבה נושאים מעניינים. בדרך כלל כשאתה מדבר נוסטלגיה אתה מזכיר דברים טובים שחוויתם ביחד, כמו אנשים שהיו בצבא אחרי 20 שנה נפגשו, אומר, אתה זוכר איך ישבנו ואיך ככה עשינו ואיך היה המערב ההוא ואיך היה המבצע ההוא. ככה מתרפקים על העבר, מה היה לנו אז. רבותיי, יוסף שחל את אמו בגיל 7. הוא יודע טוב מאוד מה זה לחיות בלי אמא. הוא יודע טוב שבשעות הכי שהילד צריך את אמא שלו, היא לא הייתה שמה לימינו, לצידו. אז מה עושה פה יעקב אבינו? לא הבנתי מה עושה פה. נוסטלגיה? דבר דברים כיפים, דברים נחמדים, דברים שיסמכו. מה עשה אותה מכניס את רחל פה לעצק? ואני בבואי מפדן, מצא עליי רחל בדרך, ועוד כיוותר סבף. מה, מה, מה? אינפורמציה? יוסף יודע. מה אתה בא להגיד פה? השאלה שלי, לא שלי, השאלה הזאת, הייתה קשה לגדולי ישראל, לתנאים ולגדולי עולם. ולקחו את השאלה הזאת ושמו אותה לשולחן. הראשונים מביאים את המדרש הזה. אומר המדרש, יעקב אבינו עושה חשבון. תחזיק איתי, אתה חייב להחזיק את זה, לא קשה. יעקב אבינו עושה חשבון פשוט. אומר, רגע. אני מבקש מיוסף לקחת אותי ממצרים. הרמב"ן אומר, 6 ימים עד מערת המכפלה. ואילו אני בכניסה לארץ ישראל לא יכולתי לקחת את רחל כמה עד להכניס אותה לתוך מערת המכפלה. איך אני מעז לבקש? יוסף אולי מקפיד, יש פה איזה קפדה. למה את אמא שלי זרקת על אם הדרך, ואתה עכשיו אתה מבקש לקחת אותך עד מערת המכפלה? למה לא עשית את זה לאמא? אולי זה האישו פה. עכשיו אני מאוד מבין למה רחל נכנסה פה לעסק. מה היה חסר אם רחל לא הייתה בעסק? הכל היה בסדר. במפגש ראשון, ארץ ישראל, מפגש שני, נכד מקבל מעמד של בן, הכל כפתור ופרח. מה מכניס פה עכשיו את ממה רוחל? מה קשור פה ממה רוחל לעסק? אז אומרים פה המפרשים שהבקשה הזאת הייתה כקונטרה לזה שכביכול אתה מבקש ממני לקחת אותך, מה עשית לאמא? אומר יעקב אבינו, אני רציתי לקחת אותה למערת המכפלה. רציתי! אבל קיבלתי צו אלוקי. הקדוש ברוך הוא אמר לי לקבור אותה פה, על פי הדיבור. קיבלתי ציווי לקבור אותה פה בדרך, שבניה שיגלו לגלות בבל, יפגשו בקברה של רחל, והיא תתפלל עליהם. רחל מבכה על בניה, מענה להינחם, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לה, מיני קולך מבכי? הפסיק לבכות. ועינייך מדמעה. יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגמולם, והם יחזרו הביתה, והם חוזרים הביתה. בזכות רחל. לפי הדברים הללו מאוד מובן מה רחל נכנסה פה לעניין. זה בא כקונטרה לבקשה להיקבר בארץ ישראל. מה אתה אומר לי על רחל? יוסף, אל תקפיד. הבקשה הייתה בקשה אלוקית. על פי הדיבור אני קברתי על אם הדרך. זה לא שאני חס ושלום התרשל, תסתכל אליי, בקבורתה. הכל היה מתוכנן על פי הדיבור לקבור אותה כאן. יש סיבות. סיבות שלא תמיד רואים אותם בעיניים. עד לכאן רש"י, רמב"ן בפירושם של חז"ל. יש מפרש על התורה ענק, ענק, לומדים אותו כולם, חסידים, ליטאים, כולם לומדים אותו. הספר שלו יש בו הכל. יש בו גם נגלה וגם נסתר וגם פשט וגם דרש וגם פלפול. אתה הכל יכול למצוא בו. הכל, הכל, בכל מכל. פירושו של אור החיים הקדוש. הכל אתה יכול למצוא בו. אני לדעתי, מהמעט שאני יודע, הפירוש שאתם הולכים לשמוע פה בשם האור החיים הקדוש, לדעתי הפירוש הזה זה סדר גודל של ראשון. ואני רוצה לשתף אתכם פה בדברים שלו. מפחיד! אם באתם לפה לאור החיים הזה, אנחנו מסודרים עד שבוע הבא. עד עשר, אתה אומר, עד עשר, עד עשר ועשרים. רבותיי היקרים, אנחנו פתחנו שיש לנו פה שני מפגשים. מפגש אחד עוסק בעניין קבורה בארץ ישראל, אבל המפגש השני עוסק בנכד שהופך להיות בן. זה מה שלמדנו פה. רבותיי, איפה הפסוק ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל היה צריך להיות במפגש הראשון או במפגש השני? והתשובה היא פשוטה, במפגש הראשון. כאשר יעקב אבינו מבקש מיוסף לקבור אותו בארץ ישראל, אז מיד הוא היה צריך להגיד לו, אל תקפיד, בלי קפדות, אל תקפיד. זה שאני מבקש ממך לקבור, אל תחשוב שאני חס ושלום זלזלתי בכבוד עמך ולא קברתי אותה בארץ ישראל. זה על פי הדיבור. אז הפסוק ואני בבואי מפדן, היה צריך להיות, מתבקש להיות בקטע הראשון, מתבקש להיות במפגש הראשון. הוא רואה איזה פלא, שהולכים לדבר על הנכדים, פתאום מדברים על רחל. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אם אתה אומר שכל הטענה שמכניסים פה את רחל זה כדי לתרץ למה אני מבקש ממך אבל אני לא עשיתי מה שאני מבקש שתעשה לי, אז זה לא המקום בכלל. אני צריך להיות למעלה במפגש הראשון שמדברים על קבורות. שמדברים על קבורות, תכניס קבורות. שמדברים על נכדים, לא מכניסים קבורות. רבותיי, זה קושיה כל כך חזקה, כל כך חזקה, שאני לא יודע איך לתרץ אותה. אין לי תירוץ. זה טענו חיטים ועודה לו בסעורים. אני לא מבין מה הנושא פה. כשאתה מדבר איתי על ענייני קבורה, תכניס ענייני קבורה. מדבר איתך על עניין נכדים, תכניס ענייני נכדים. כשאני מדבר איתך על נכדים, אתה מכניס לקבורה? מה זה נון בית? מה זה נון בית? נזכרתי בזאת? טוב, מה שהיה כאן? מה קורה פה? אתם צוחקים? רבותיי, אלה הם דברי אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש אומר, אני לא מבין מה זה עושה פה הפסוק הזה. הייתי במחשב שלי, מעלה, עושה, איך זה נקרא? גזור? איך עושים? מה עושים? קונטרול וי, אבל כבר יודע יותר ממני פה את כל החשבונות האלה. אתה עושה גזור ועושה, נכון? אדבק. לא עתק אדבק. גזור, לא שלא יהיה פה. עתק אדבק שיהיה פה ופה, לא. תגזור אותו מפה ותעתיק אותו שם. תוציא אותו מפה. ככה אומר אור החיים הקדוש. אומר אור החיים, מסתכל אליי. הפסוק הזה, זה מקומו. ואתה תשבור את הראש, איך זה יסתדר. רחמנות. אומר האור החיים הקדוש, יהיה בסדר. תראה מה זה עוצמה של אור החיים. רבותיי, בעיני זה כמו פירוש של ראשונים, לא פירוש של אחרונים. ובואו תראו מה עושה פה האור החיים הקדוש, איך הוא הופך לנו פה את הראש. יש מדרש פליאה. שיש מדרש פליאה, זה אומר, אתה קורא, ואתה צריך להיות אחרי שקראת, מופלא, איזה פלא. זה הכוונה שאומרים, מדרש פליאה. בואו נראה מה המדרש, אחרי זה אתם לא תצחקו. כתוב במדרש, שראובן חוזר אל הבור. כתוב בפסוק, ויומר הנער, כתוב, ויומר, הנער איננו. נכון? הוא בא לבור, ראובן, בא לבור, מחפש את יוסף, אומר, הנער איננו. תופס את הראש ואומר, ואני, אנה, אני בא. עד לכאן, זה הפסוק. עכשיו, מילות המדרש, הפליאה. אומר המדרש, שתי מילים. ואני, אנה, אני בא, ממעשה בלהה. יותר מחרוז, אני לא מבין פה כלום. מה בלהה? יוסף, ראובן, בור, מצרים. מה קשור פה עכשיו בלהה לעסק? שוב, ואני אנה אני בא ממעשה בלהה. מדרש הזה קרוי לפי הכל מדרש פליאה. שאין לו פשר, אין לו תובנה, אין לו הבנה. מה כזה ראש המילה? רבוי סי יקרים, הדברים מתבארים בדברי המלבים. מלבים, אחד מפרשים המיוחדים שיש, אבל לא הרבה עוסקים בו. אבל יש לו לפעמים, אתה יכול למצוא פה דברים מאוד 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 עמוקים. אומר המלבים, מנשה ואפרים, הם היו אמורים לצאת מיעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו, לפני שהוא ירד למצרים, גוי וקהל עמים יצא ממך. אתה, לא לפעק. אתה עתיד, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה עתיד להמשיך עוד ולהביא עוד שניים. קהל גויים יצא ממך. יפה מאוד. ואת זה ידע ראובן. יוצא שכאשר ראובן מבלבל את יצועי אביו, מה הוא בעצם עושה? הוא מונע את ההמשך של ההבאה, של ההמשך הזרע של יעקב אבינו. אבל היה לו איזה סוג של משענת כזאת שהוא יכול להסמך עליה, שהבנים הללו לא ייצאו מבלהה, אז ייצאו מההמשך של רחל. ממי? יוסף. מגיע ראובן אל הבור, והוא מחפש את יוסף הצדיק, והוא לא מוצא אותו, והם תכננו עליו להרוג אותו. אומר עכשיו ראובן, ואני אנה אני בא ממעשה בלהה. איך אני אתקן את מה שעשיתי, שמנעתי? מי יכל להמשיך את התיקון? יוסף. היה אמור להיות רחל, רחל מתה בדרך. טוב, בלהה היא מה שנקרא כמו ההמשך כזה של רחל. אבל גם את זה מנעתי. אז מי יכול להמשיך? יוסף. יוסף, יפה מאוד. אבל איפה יוסף? אם יוסף לא נמצא, עכשיו אני מסתבכתי מה זה בלהה, אין לי מה לתקן את מה שעשיתי אצל בלהה. זה הפשט. נכון, יכול להיות שגם בנימין, אבל בפשטות יוסף הוא הממשיך. עכשיו אומר לנו פה רבותיי היקרים, האור החיים הקדוש פלפלי. אומר האור החיים הקדוש, ואני בבואי מפדן, כתב זה, אין לו קשר עם מה שלמעלה ממנו. הפסוק הזה תקוע פה בתוך הפרשה, במילים אחרות, אומר האור החיים. גם אין ידוע כוונת הודעה זו. מה אתה מודיע לו? מה הוא לא יודע? כמו ששאלנו. מה אתה מודיע לו? לכן אנחנו לא יודעים. אומר האור החיים, ומה שפרשו זל, מה שרשי פרש, אז זה שטריח אותו. אומר רשי, לפי דבריהם לא קנו המקום. כשאמר לו, נצאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, סמוך לזה היה לו לומר, ואני בבואי מפדן, מה ששאלנו. לכן אומר האור החיים הקדוש, רבותיי היקרים, פלא פלאים. מה הפסוק הזה קשור לפה? אומר האור החיים ככה. אתה יוסף, מקבל עכשיו זה מתנה כזאת, ששני הבנים שלך הופכים להיות כמו השבטים. אתה עומד ושואל, למה אני זכיתי בזה? למה דווקא אני זכיתי לקבל את שני הבנים הללו, מנשה ואפרים, יהיו כרובן לשמעון? הפסוק הבא זה בא לתרץ, למה אני נותן לך את המתנה הזאת? למה אתה מקבל את שני בניך להיות כמו הבנים? אומר האור החיים הקדוש, אחרי לפי מה שפרשתי, כי מודיעו שהבנים המובטח מהם שיצאו ממנו הם אלו, בזה נתכוון באומרו ואני בבואי, כי הוא סיבה שלא יצאו ממנו ממש, לצד שהוא גרם שתמות רחל. ואז הוא מסביר כך, ואני בבואי מפדן מתה לרחל, עקרונית הבנים היו צריכים לצאת ממני, אבל למה אני נותן לך אותם? כי בגללי מתה רחל בדרך, בגלל מה שאמרתי, שמי שנמצא אצלו אותם הטרפים ימות. אומר האור החיים הקדוש, על פי זה הוא הסיבה שלא יצאו ממנו. הוא אומרו, מתה עליי רחל מסיבתי. ולכן אפשר שנתכוון יעקב לרצות את יוסף, על כן סיבב מיטת אמו קודם זמנה, כדי שהוא בעצם הוא זה שיזכה באותה. עכשיו מאוד מובן מה קשור פה רחל העסק. למה היא קשורה? כי למה אני נותן לך שהבנים שלך יהיו כמו ראובן ושמעון? כי יוסף, אתה בעולם בחינת רחל. אתה בחינת רחל בעולם. ואני נותן לך את המתנה הזאת, כי אתה ממשיך את רחל בעולם. אני הייתי אמור להביא את ההמשך עם רחל, אבל רחל מתה בדרך בגללי. ולכן לך אני נותן את המתנה הזאת. ולכן הקשר של הפסוק הזה, אומר האור החיים הקדוש, זה מקומו. זה רבותיי, לדעתי, ממש פירוש כמו ראשון. כמו שאתה מביא בסוגיה, שאתה לומד דיון, יש לך רשי ויש לך רמב"ן ויש לך קושיה ויש לך תירוץ. האור החיים פה הוא מה שנקרא, הייתי אומר, הוא עלה לראשונים. אם דיברנו פה בעניין העליות שנכדים הולכים להיות בנים, הוא ממש עלה לדרגת ראשון. ממש, עלה לדרגת ראשון. אז זה רבותיי, קצת להבין קצת פה את הפרשה בדרכו של האור החיים. רוצה לדבר קצת בברכה הזאת, הברכה המיוחדת הזאת, שכל אבא בערב שבת לא ישר הולך ליטול ידיים ולבלע את ארוחת הערב. כל ערב שבת כתוב שיש מצווה, שעניין גדול לברך את הילדים. באיזו ברכה מברכים את הילדים? המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, ויקרב האם שמי ושם אבותיי, ויתגו לרוב בקרב הארץ. רבותיי, מישהו פה יש לו קצת קצת ביוגרפיה על מנשה ואפרים? יש ויקיפדיה על מעשיהם של מנשה ואפרים? מישהו יכול לגלות לי אולי מתי הם נולדו, מה הם עשו? אתה יודע, לפעמים אתה רוצה ככה לתהות על קנקנו של איזה בן אדם, אז אתה קורא עליו קצת. מילה אין! אחת. מה הוא? כמה הוא? מה עשה? למה עשה? עשה טוב? עשה דברים טובים? כלום. סוד. אתה רוצה לברך את הילד שלך כמו מנשה ואפרים? למה לא כמו אברהם? תגיד לו, שמחה אלוהים, כאברהם, יצחק ויעקב! מה זה? מי זה? מי אלה? אנונימים! מי אלה מנשה ואפרים? אפס ידירות! אפס! כלום אני לא יודע עליהם. חוץ מזה שהם הבנים של? מכירים? יש בנים של. הם בנים של! That's all! אתה מברך את הבן שלך. שיהיה כמו הבבא סאלי. שיהיה כמו הרב עובדיה יוסף! מלאכים. מלאכים על שתיים. שמחה אלוהים כאפיים, זה גוד שבס, יופי, יאללה, אותו לידיים. מה קורה פה? זה אני אשאיר לכם את השאלה הזאת. אה?
לא, לא.
שיהיה לכם קצת מה לחפש, לא? כן. אנחנו נתרץ את זה ב-10:20. עכשיו נלך למשהו אחר. אבל איסה, לא להפריע, רק לקבל פה. עכשיו, מגיעים שני הילדים, רבותיי, וקורה פה דבר מעניין. מה קורה פה דבר מבין? יוסף הצדיק לוקח את הבן הבכור, שם אותו לשמאל האבא, כי האבא הפוך. אז הימין של יוסף זה השמאל של האבא, והשמאל של יוסף זה הימין של האבא. אז הוא לוקח את הבכור, שם אותו בצד שמאל. ואת הצעיר שם אותו בצד ימין, כי זה שצל אבא יהיה שמאל. יפה מאוד. בא אבא, מסכל את הידיים. פלא פלאים. עכשיו תראו פסוק, קוראים אותו, יכולים לקרוא אותו גם 200 שנה, אבל לא שמים לב. בואו תראו פסוק בתורה, ססי לא תאמין מה כתוב פה. תשמע טוב. כתוב בפסוק, שמביא יוסף את הבנים, בסדר, מברך אותה, כתוב וישלח ישראל את ימינו, יד ימין, וישת על ראש אפרים. הוא הצעיר, צעיר נותן לו יד ימין, הנה הבכור מנשה שם לו יד שמאל. אומר הפסוק, סיכל את ידיו יעקב אבינו, סיכל את ידיו. למה סיכל את ידיו? אומר הפסוק, בגלל שמנשה הבכור. מי הבכור? מנשה, אפרים הצעיר. נכון? מנשה הוא הבכור. ולמה הוא סיכל את ידיו? אגיד לך למה סיכלתי את ידי. כי אני... הוא צוחק, הוא הבין. אם מנשה הוא הבכור, אתה לא מסכל את הידיים. כי היד ימין שלך מתאימה בדיוק לבכור. ויד שמאל מתאימה לצעיר. אז מה פתאום אתה מסכל את הידיים? בגלל שמנשה הבכור אתה מסכל את הידיים? אל תסכל את הידיים. בגלל שמנשה הבכור אז מגיע לו יד ימין. מה זאת אומרת? סיכל את ידיו בגלל שהוא הבכור. אה, אתה בכור? אז ימין לא מגיע לך, אני נותן אותה לאפרים, אני אתן לך שמאל. אבל אותה לא כתוב פה. שלא נקרא לך תגום, כנראה לא קרו פה, אני לא יודע. מה כתוב פה? בגלל שמנשה הוא הבן הבכור, מגיע לו יד שמאל. ולכן הוא מסכל את ידיו. רבותיי, זה סינית? זה מה שכתוב בפסוק, לא מביא לך עכשיו דברי קבלה. פשוט פסוקים. בוא ננסה ליישב פה את הדרכים, בוא ננסה דרך פשטנית, ונראה טיפה, אולי טיפה עוד כמה דברים. אז ראשית כל, רגע של דקדוק, משמו של אבן העזרא. האבן העזרא היה גדול המדקדקים. יש לו פירוש, לא לחייך שם. גדול המדקדקים, האבן עזרא! היה מתוק, תשמע מה הוא אומר. אומר האבן עזרא, המילה כי בתנך, יש לה משמעות של אף על פי. פלא, איפה מצאנו? אנחנו אומרים, בסרט ימי תשובת הפסוק, עם ההרוגים קראתי חשם, וסלחת לעווני, כי רב. מה? סלחת לעווני, כי רב? אם הוא רב הוא, אני לא סולח. מה זה? אתה אומר, קדוש ברוך, סלח לי. יש לי, מה שנקרא, יש לי הרבה, הרבה, הרבה. יש לי סלח מלא, מלא, מלא. סלח לי. מה זה סלח לי? אם יש לך הרבה, אני לא סולח לך. אומר האבן עזרא, וסלחת לעווני, אף על פי שהוא רב. רחמנוס עליי. המילה כי פירושה אף על פי. עכשיו נכניס את דברי האבן עזרא לתוך הפסוק, אף לבפלא. שיקל את ידיו, אף על פי שמנסה הוא הבכור. מובן? למרות שהוא הבכור, והיה מגיע לו לקבל את הבכורה, מגיע לו לקבל את יד ימין, יעקב הכניס לסכל את ידיו מסיבות שלו. זה הסבר פשטני בהבנת הפסוק. יש הסבר נוסף. בשם המרשל, וראיתי היום בראשונים, עוד כמה ראשונים הביאו את הפירוש הזה. יעקב אבינו, הסתבר שהגיעו אליו כנראה, הם סגרו את העיניים, בכל זאת, אתה מגיע ליעקב אבינו, הרגל הרביעית המרכבה. מה זה? אתה מגיע לפה, רב חשוב, אתה מפחד להתקרב אליו. יעקב אבינו, מפחיד. כנראה הם עצמו את העיניים. אז אם יעקב אבינו רוצה לברך את מנשה, נכון? הוא רוצה לברך את אפרים במקום את מנשה. אז מה היה אמור לעשות? מנשה, תפוס את מקומך בצד שמאל שלי, ואפרים, תפוס את מקומך בצד ימין שלי. ככה היה אמור להיות. הרי אם מי שבצד ימין שלי הוא שצריך לקבל את הברכה, תעביר אותו. מה זה המשחק הזה של משחקי ידיים פה? תעביר. אומר הפסוק, אתה יודע למה יעקב אבינו סיכל את ידיו ולא הפך את הילדים במקומות? כי מנשה הוא הבכור. זה סיבה למה הוא סיכל את ידיו ולא הפך אותם. זה פשט הפסוק, סיכל את ידיו ולא הפך את הילדים. אתה יודע למה? נגיד לך למה. בגלל שמנשה הבכור, לבייש אותו עד כדי כך ולהפוך אותו לשני הצדדים, זה לא too much. לסכל את הידיים, בסדר, אבל להפוך אותם לא. ולמה? כי ריבון העולמים הוא הבכור, הוא הרי הוא הבכור, ולכן אני רק סיכלתי את הידיים ולא הפכתי את המקומות. זה פשט הפסוק. הוא רק סיכל את הידיים ולא הפך אותם, כי מדובר בבכור סוף סוף. על גבי זה, רבותיי, מגיע הנציב מוולוז'י, מביל על הריין! הנציב מוולוז'י. אומר הנציב מוולוז'י, רבותיי היקרים, מנשה ואפרים. מנשה היה יותר שייך למימד של עשייה בקודש. ואפרים... הוא היה יותר שייך לאיש הרוח. שתי בחינות. ולכן, כאשר מדברים על היד, שזה חלק שהוא גבוה יותר, גם בגוף האדם, לוקחים את היד ושמים על הראש של האפרים, מי שאמור להיות בצדדים היותר רוחניים. אבל הרגל הימנית של יעקב אבינו... הרגל זה ביטוי לחיבור לקרקע, לארץ, לפעולות, ליצירות, למעשים של ימין. זה לא לוקחים ממנשה. זה הסוד של הסיכול. כולם מסתכלים על היד, אבל מה עם הרגל, אומר לנו הנציב? הרגל, רגל ימין, נשארה למנשה. והוא אומר הנציב, לא, אני אומר את זה ואני מסיים. למה אני מסיים? כדי שתצאו עם זה. אומר הנציב, כאשר נתבונן, שמתי שכותבים את השבטים בתנך, כל זמן שהיינו במדבר, תשימו לב, אפרים הוא הכוכב, הוא הראשון. אחרי זה מנשה. אבל ברגע שנכנסים לארץ ישראל, הקערה מתהפכת על פיה. פתאום ברשימות, מנשה, לפני אפרים. מה קרה? אומר הנציב, הוא אשר אמרתי. בענייני רוח, אפרים. אבל כאשר רוצים, מה שנקרא, להתחיל לגאול את הארץ, להתחיל להזיז את הצמיחה ואת הגאולה של עם ישראל, פתאום מחליפים את השמות. מנשה מקבל את הזכות קדימה, ואפרים אחריו. וזה הסוד. הידיים מייצג את הרוח, והרגליים מייצגים את עניין העשייה והפעולה. את הידיים, ענייני הרוח, קיבל אפרים. אבל זה לא שמנשה יזרק להשפטות. לא! הוא קיבל את הכוח של ימין בעשייה. ואולי גם זה מה שמברכים את הילדים. זה אולי, זה לא התשובה של, האמיתית, אבל אולי אפשר להתאים תשובה. מברכים את הילדים כאפרים וכמנשה. שיהיה להם את שתי הבחינות הללו. גם את הבחינה של הרוח, וגם את הבחינה של הפעולה והיצירה. וזה המודל השלם. זה המודל השלם. אני פעם רציתי להגיד, לא לחינם נכנס יעקב אבינו לקבל את הברכה, לבוש בבגדי עשיו. למה? ככה מתברכים. שאתה כולך, הכל כל יעקב. הכל כל יעקב. אתה מדבר תורה. אתה מדבר קדושה. אבל אתה פועל. אתה יוצר. אתה מקדם את העולם. אבל מתוך מה זה נובע? מה הקול שלך? איזה קול אתה מוציא? אתה יכול להיות עשיו. אתה יכול להיות טרקטוריסט. קודש קודשים. אתה יכול להיות טייס, קודש קודשים. אתה יכול להיות עובד בניין. תופס בבית. אבל, מה הקול שלך? מה הפנימיות שלך? וזה הסוד. כדי להגיע למדרגה כזאת, רבותי, צריך הרבה עבודה. לא שנה ולא שנתיים ולא שלוש ולא ארבע, חברים. צריך רבותה, צריך עבודה. ללמוד, לגדול, להתפתח. כדי לצאת, כמו שאנחנו מברכים את הילדים, אפרים ומנשה השילוב. קודש קודשים, אפרים. אבל כאשר צריכים לצאת לפועל, בו מנשה. איך שהגיעו לארץ ישראל, פתאום מנשה. התעורר. לכן בפרשיות שמה שמדברים על הכניסה לארץ, אומר הנציב, מנשה ראשון. שבת שלום.